עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103 FM ו-104.5 צפון FM. עורך ומפיק אסף נבו, אחראית על השידור מעיין לויטין, אחראי על השידור ברדיו צפון אמג'ד בדר, ואיתי באולפן טל שלב מוואלה.
בוקר טוב.
בוקר אור.
חתימה טובה.
את יודעת מה הדבר הכי? אני מת על השיר Back in Black של ACDC, יש אותו באינטרנט, כל מיני כאלה עושים את זה מצחיק, עם בקבוקים שוברים על הראש וכאלה, כל מיני כאילו קאברים חביבים.
לנצח עכשיו כשאני אשמע את השיר, לנצח, זה רק עליך, אתה יודע, זה מזוהה איתך בראש לי, אם תשמיע לי את זה בלילה.
ברור.
זה אותות של אראל מגיעים אליי.
אני נכנסתי לעצמי, אני כל פעם, תדעי לך, אני 20 שנה משדר ברדיו. אני תמיד, החלק של המוזיקה פתיחה הוא הכי חשוב, כאילו, מה אתה מביא? אז היה לי ככה. היה לי, תראה, היה לי בהתחלה שהייתי כאילו, את יודעת, שהייתי פה מחליף וזה, אז הייתי, אין לי ברירה, זה היה טק פייב של זהבי עצמני וזה, שזה נחמד, את יודעת, פה די משומש.
היית מסתדר עם הפתיח של בן ואינון עם ה-Everybody Dance?
לא, אני שונא דברי, תשימי לב, אני אגיד לך מה שמעתי, וצריך להגיד, האמת שאני יכול לעשות את זה אייטם 50 שנה, לא ל-50 שנה, כמה שנים ל-Wish You? יצא, היה אתמול, לא משנה. התחלתי לה, התחנה הראשונה שעבדתי בה כמגיש ראשי הייתה גלי ישראל, ושם היה לי ספיד קינג של דיפ פרפל, שזה אחלה פתיחה, גם כן מגניבה. אחר כך הייתי בגלי צהל, היה לי את אלג'יר, את קיט, שזה אחלה קטע, שני גאונים, אביב גאג' וגבריאל בלחסן, זיכרונו לברכה, איש שאת שניהם אני מכיר, כאילו, וזה באמת על המוזיקה שלהם.
מתי תהיה תוכנית עם הפתיח של נאג' חמדי, זאת השאלה.
ולא, זה לא, לא יודע. יכול להיות, התחלנו לנגן בחזרה. ואז עכשיו פה, ואז הגענו לפה, ובחרנו, ACDC. האמת שרציתי, האמת שמוזן שהלהקה שאני חייב זה לד זפלין, אבל אני כאילו לא מעיז לקחת מוזיקה של לד זפלין ולעשות ממנה מוזיקת פתיחה שלי. זה כאילו, זה בלספמי, זה חילול הקודש.
נראה לי שכבר במעמדך הרם אתה
לא,
יכול...
לא, איזה מעמדי הרם, אני מעמד הרם. הנה עכשיו, תשמעי. אנחנו יש לנו תוכנית מאוד מעניינת היום.
נכון.
לחם פה, מעיין, אתם יכולים קצת לקרר? ככה, אנחנו עוד מעט נדבר עם צבי חסקלי. על הדיווח מארצות הברית שהאמריקאים מקצצים עכשיו למצרים כנראה 350 מיליון דולר על פגיעה בזכויות אדם, בהקשר לפגישה אתמול. ותכף נדגיד גם מה שרת הפנים וכאבי הבטן אמרה הבוקר. נשוחח עם בעל חברה ישראלית שיכול להיות, הולך להיות אחד האנשים המוכרים בעולם, יותר מבורלה, אם הוא יצליח עם התרופה שלו נגד קורונה, שנמצאת בשלב 2 בניסויים. לשוחח על משפט נתניהו
כמובן, כי אפשר שלא.
אני אגיד לך מה, אני
ככה לא, אני אומרת את זה ברצינות, כמובן כי אפשר שלא, התחדש המשפט.
גם היום, היום יוצאים עוד כל הזמן, תשמעי, זה ממש תענוג. זה שמעט מאוד מסקרים את זה, זה משהו אחר, אבל תכף נדבר על זה גם.
בטוויטר מסקרים את זה מלא, אז אני קודם כל אגיד שכל מי שרוצה לדעת מה קורה במשפט נתניהו, יש שם כמה וכמה כתבים מכל מיני סוגים.
אבל רגע, שנייה, טל, אבל בואי נסכים דבר אחד. הכמות ש תקשורת המיינסטרים, נקרא לזה ערוץ 12 ו-13, הקדישו למשפט, עוד בטרם הוא הגיע לכלל משפט, היא עומדת בטור אקספוננציאלי, לעומת הדיווחים עכשיו. אבל על זה נדבר אחר כך, לפני הנושא, אחרי הפרסומות, וגם נשוחח עם האלוף במילואים יצחק בריק, שנלחם במלחמת יום כיפור, דבר איתו גם על המלחמה, וגם הוא יביא לו אותנו קצת, מאוד לקראת המלחמה הבאה, ולפני הכל אני רוצה להגיד לך שהילד שקד הייתה היום בכנס בינלאומי ללוחמה בטרור באוניברסיטת רייקמן. עכשיו, לפני שניכנס לדברים שלה, תגיד, זה לא קצת צורם לך באוזן שקוראים לאוניברסיטה המרכז הבינתחומי על שמו של...
כבר לא קוראים לזה המרכז הבינתחומי על שמו של רייקמן.
אני קורא לזה המרכז הבינתחומי.
השם הרשמי של זה עכשיו, זה אוניברסיטת רייכמן. זה עכשיו קרה לפני כמה שבועות לדעתי שהם קיבלו את האישור הסופי, וככה זה נקרא, אני מסכימה איתך שזה קצת מוזר.
כן.
והלכנו לבדוק, ובמיוחד הלכתי לבדוק גם האם, מה קורה בנחר, ולא ראינו שאוניברסיטאות קרואות על שם...
כן, רק אחרי, אחרי שם, אחרי 120, אתה מכבד אדם וכולי. עוד בחייו...
נציין שהפרויקט הזה...
מה, אתה טדי? קודמים לך.
נציין שהפרויקט הזה של המרכז הבינתחומי, שאפשר עקרונית גם להתווכח עליו, ובטח לעשות עליו אייטמים ארוכים, אני עוד זוכרת שאימי האקדמית הייתה ככה, מרימה גבות או מחמיצה פנים, שהמכללה זה לא אוניברסיטה, והיום בכל זאת זה אחד המוסדות המובילים בישראל להשכלה גבוהה, צריך להגיד, והרבה מזה זה בזכות...
מאוד יקר.
מאוד יקר, אבל גם מאוד טוב.
בסדר, אני לא בא ואומר, אני לא...
והרבה מזה זה בזכות רייכמן.
אני מכבד את האנשים, אני מקבל, זה גם כן, זה תחושה של כמה ישראל פה, זה גם כן חלק אתה תמיד הסתכלנו על החברה הבריטית המעמדית וכולי, כנראה שיש משהו במציאות אנושית שמייצר...
אבל אתמול דיברתם על ישראל הראשונה והשנייה.
נכון, אבל אגב, זה לא בהכרח קשור דווקא בעדתי ובכולי,
יש פה... זה מעמדי, נכון?
יש פה גם הרבה מעמדים וכולי. אני אומר, אני לא אוהב את ה... אני כאילו... לא רוצה שהילדים שלי ילמדו באוניברסיטת רייכמן, אוקיי? לא רוצה.
גם אני, ההורים שלי לא רצו שאני אלמד באוניברסיטת רייכמן, רצו שאני אלך למוסד רגיל של השכלה גבוהה.
אני רוצה שהילדים שלי ילמדו בבחזט, או באוניברסיטת הנג'ח.
הרבה הורים רוצים שהילדים שלהם ילכו למקום שבו יבטיח להם את העתיד הטוב ביותר, ויש תחומים שיכול להיות שבהם האוניברסיטה הזאת אכן מתקדמת וטובה, אבל בוא נדבר רגע על מה שהילד שקד אמרה ממש.
מה היא אומרת? מה אמרה הילד שקד? אבו מאזן משלם כספים למחבלים שרוצחים יהודים. ככל שאתה רוצח יותר, אתה מקבל יותר כסף. הוא תובע את חיילי צהל ומפקדיו באג, ולכן הוא לא פרטנר. ראש הממשלה לא ייפגש איתו ולא מתכוון להיפגש איתו. עכשיו, מה?
כאן אנחנו נתחלק. אתה יודע מה התגובה שלי הייתה? מה? כשקראתי את זה, אמרתי, אוקיי, מי חשב שבנט הולך להיפגש עם אבו מאזן, ולמה הילד שקד מרגישה צורך להגיד שהיא לא מתכוון להיפגש עם אבו מאזן?
מכירה קצת ספורט? אמרתי את זה כבר, אז אני אחזור על הבדיחה הזאת בפעם השמינית. מכירה ספורט, תמיד שקבוצה מפסידה, והנהלה מיד מוציאה גיבוי למאמן, המאמן ממשיך את המחולה, אחרי שבועיים מפטרים אותו. מרוב שהם אומרים, שאין תהליך מדיני, ואני אומר, יש תהליך מדיני באבו אבו, אבל גם כן, מה זה משנה אם בנט לא נפגש, ושגנץ נפגש, מה זה לא חלק של אותה ממשלה, מה זה, זה יד ביונית שהגיע וגנץ הביוני נפגש, לפיד משחרר תוכניות מדיניות משל עצמו, שזה גם כן, הפלסטינים צוחקים על זה, שכל, או לא, בעצם לוקח את כל התזה של ביבי, וגם של טראמפ, של שלום כלכלי.
זה מעניין אגב, אני חושבת בהקשר הזה של לאן בדיוק הילד שקד ונפתלי בנט מכוונים את העתיד שלהם.
אני לא יודע אם הם מכוונים, אני לא חושב שיש להם תוכנית רב שלבית.
לא, כי אמירה כזאת כמו של הילד שקד, יום אחרי שבנט נפגש עם הסיסי.
והמיסי זה מדבר על תהליך מדיני וכולי.
לא, הוא לא דיבר עדיין על תהליך מדיני, אבל הוא דיבר מדיני.
תראי, גם בפגישה...
לא ברור מי הבית שהם מכוונים אליו. תראי,
אני אגיד לך משהו. לפני הפגישה עם ביידן, אני לא פה בערוץ הזה, שידעתי עם הכתבה, עם הפרשן שלנו בערוץ 20 לענייני ערבים, ברוך ידיד שהוא תותח, הבאנו את החומרים על הסיפור שלה, גם הקונסוליה האמריקאית, וגם זה שהאמריקאים מאוד מאוד מתעניינים, והם אומרים לפלסטינים כל הזמן, תחכו אחרי התקציב. תחכו אחרי התקציב. אז אני אומר לכם, זה כבר פה. כשמדברים כל כך הרבה שאין תהליך מדיני, יש תהליך מדיני. אבל עכשיו, נלך לדבר אחר. אתמול כאמור, ראש הממשלה נפתלי בנט, הנה, ראש הממשלה, אמרנו את שמו מלא, נפגש עם נשיא מצרים, אסיסי, בשארם א-שייח, פגישה לבבית, ישבו, היו דגלי ישראל, דגל מצרים וכולי.
תגיד, אתה מסתכל על התמונות האלה, זה לא קצת בכל זאת מעורר בך איזה התרגשות, איזה גאווה, זה לא. בכל זאת לא תמונות רגילות.
אני רואה מגולומן שקרן, נוכל שרימה אותי באופן אישי ורימה את בוחריו, מי שמוכן, מי שטוען שלו, ואני לא מתרגש מזה.
אבל היחסים של ישראל עם מצרים הם לא תלויים בבנט, כן או לא. כלומר, ברור. גם אם הם עולים שלב, אז הם עולים...
מוזר לי שאנשים לא בנט, אבל בממשלה הזאת הסכימו רק לפני שנתיים במערכת הבחירות, הסכימו לסכן את מערכת היחסים עם מצרים בשם הפוליטיקה, עם סיפורי הצוללות שהם יודעים, הם יודעים, אותם אנשים יודעים שהם מבלבלים במוח ומחרטטים, ידעו את זה, כי הנה עכשיו הם הולכים, תכף נגיע לסיפור האמיתי, למה כל טענת הצוללות היא מגוחכת, כי אנחנו עכשיו הולכים לחזור במנהרת הזמן, כי משהו קורה כאן, היום בבוקר דיווח בוושינגטון פוסט, גם ג'קי חוגי מגלי צה"ל, האמריקאים, הקונגרס, ממשל ביידן, אדמיניסטריישן, מודיע למצרים שבגלל הפרה של זכויות אדם, כן? מקצצים להם 350 מיליון דולר בסיוע האזרחי. עכשיו,
זה הקונטקט של הפגישה.
לסבר את, תכף נדבר, תכף נבין למה גם הייתה, יכול להיות שאני חושב שהפגישה הייתה בגלל זה. לסבר את האוזן, במצרים יש לדעתי 80 מיליון או 90 מיליון אזרחים, הצבא מספק להם את הלחם, היא חיה על תיירות, וצריך לומר, אחרי המתקפות בסיני ואחרי הקורונה, מצרים משוות לכסף, הסיפור הזה מאוד רציני, ואתם תראו איך ישראל עומדת לעבוד עכשיו בוושינגטון, כמו שהיא עבדה אחרי שהסיסי תפס את השלטון, כדי לשחרר את הכסף הזה למצרים.
בסדר, וזה לא תהיה, וכמו שאמרתי לך, זה לא תהיה הפעם הראשונה שישראל,
אבל מה הקשר לפעם? אבל אנחנו לא מדברים על העבר, אנחנו מדברים על העתיד.
לא, אבל רציתי רק לשאול בנוגע,
רגע, צבי, בוא נצרף אותו. שלום לצבי חזקאלי, פרשן ענייני ערבים בחדשות 13. שלום אדוני. בוקר טוב.
מאה ושלושים מצרים במפקד העלה.
כמה?
כי המאה ושלושים, כל 14.
צביקה, אנחנו חייבים לתקן את הקו שלך, למה אתה ניתק לי כל שנייה. אפשר לסדר את זה רגע? אתה, דבר שנייה.
אחת.
כאילו, אתה נקטע, רגע, אנחנו ננסה להעלות אותך שוב. רגע, מעניין, כאילו, קודם כל אני טעיתי, אני נתתי להם רק 90 מיליון, יש להם 120 מיליון. עד 120 כמו שאומרים, והלאה.
כל יום הם זה, וכל שנה...
כל יום, כן, כל יום נולדים...
פורים ורבים.
כן.
בסוף, אני רק נחזור עד שצביקה יעלה, אני רוצה לשאול אותך, בסוף, שוב, כן בנט, לא בנט, מצרים היא בעלת הברית.
ברור, ברור.
בעלת הברית היציבה, אז בכל זאת, התקדמות שראש ממשלה נוסע, והסיסי מקבל אותו, ומקבל אותו פומבית, גם אם יש מאחורי אינטרסים, זה בכל זאת אירוע שהוא אירוע שיש בו משמעות.
מה, אבל אנחנו, הנה אנחנו פותחים אותו.
לא, אבל אני רק שואלת אם זה לא...
לרגש?
שאתה צופה בזה.
אני לא מתרגש, אני שום דבר...
זה מעצבן אותך כשאתה צופה בזה?
לא, לא, אני מסתכל, אני רואה בן אדם שלבוש בחליפה לא למידותיו, נכנס לתפקיד הכי קשה בעולם, הוא צריך לתמרן פה בתקופה אחת הכי קשות, אין לו כוח פוליטי, אנחנו רואים איך הוא מתנהל עכשיו בקורונה, אני חושב שזה שערוריה, עם כל התפיחות שכם עצמיות, הנה, עברנו את האר בחזרה, וזה התחושה שלי, אבל עדיין אני צריך להתנהל בצורה עניינית, ואני לכן מעלה את הפרשן לענייני ערבי, צביקה הזדיך.
רק רציתי לתקן אותך, שיש 103 מיליון מצרים, נכון במפקד האחרון, ובכל, לפי שרת התכנון של מצרים, בכל שנייה נולדים 14 תינוקות במצרים, ועכשיו יש קמפיין של אזהר להגביל ילודה לשני ילדים. רק ככה סתם, ככה...
וזה, ולכן הסיוע האזרחי הוא מאוד מאוד משמעותי עבור המצרים.
בוודאי, בוודאי. במדינה שהצבא מחזיק 40% מהאוכלוסייה ואופל לחם, אגב, סיסי מנסה בחודש האחרון להוריד סובסידיות מהלחם ולא מצליח, יש לו כמעט מאומות שם על העניין הזה, הוא חישב שפיטה עולה פחות מסיגריה וזה לא ייתכן, הוא משלם כסף, וכן, הסיוע האמריקני ממש קריטי לסיפור של סיסי, לדעתי עלו שני דברים אתמול בשיחה, וקחו בחשבון, אין מתנות חינה במזרח התיכון, לא סתם סיסי, מזמין את ראש הממשלה הישראלי, זה הרבה בקשות. הבקשה הראשונה לפעול בשבילו בארצות הברית, כמו שפורסם, זה בוודאי, ויש, זה משהו יותר עמוק. גם ביידן הזמין מנהיגים ערבים את סיסי, הוא לא ספר. הם עדיין מתחשבנים לסיסי, שהרס להם את הדגם של האביב הערבי. של, של, כן. של, של 2011, והם עדיין עוינים את המשטר הזה, למרות שהם, בוא נאמר ככה, ביידן מעדיף אחים מוסלמים, כמו בדיוק אובמה בארצות הברית.
המפלגה הדמוקרטית, בוא נעשה הפרדה. המפלגה הדמוקרטית, המפלגה הרפובליקנית, לא שמענו את הממשל טראמפ, לא החרים את ממשל הסיסי. כמו, ולא איים בצורה כזאת על ממשל הסיסי.
ממשל טראמפ אמר, לא מעניין, זכויות אזרח. מה אתם מחפשים זכויות אזרח? מה עם זכויות אזרח אצל האיראנים?
אני אסביר, גם היה לו בעל ברית, עם כל הכבוד לזה שלא פגשתו עם דגל ישראל, נתניהו היה בעל ברית יציב של הסיסי, ובמשטר טראמפ הוא היה יכול לדאוג לכך שהסנקציות האלה לא יועלו, הרי הן חוזרות מתקופת אובמה, הסיפור הזה של האיומים על סנקציות. עכשיו אני שואל אותך שאלה קטנה, כי אתה בחור חכם ומכיר פרטים, הרי זה כבר היה, בתקופה שהסיסי תפס את השלטון והכניס את מורסי לכלא, האמריקאים עצרו את הסיוע, ומי פעל בארצות הברית כדי לספק את הכסף ישראל. למצרים ואת מטוסי מסוקי האפאצ'י. עכשיו, למה זה חשוב? כי זה רק מראה כמה עלילת הצוללות היא שקר וכזב.
אני לא אבילה את הקשר לצוללות. צביקה, אולי תסביר לי את הקשר שהרי עושה
בין הציוע לצוללות. אני לא יודע הקשר לצוללות, אני יכול לומר לכם על הקשר האמיץ בין ישראל. תוסיף לזה את הסיוע הביטחוני שאסור לדבר עליו ויש מגבלות צנזורה האדיר שישראל מעבירה בכל המלחמה של דאש בסיני. אני חושב שראיתי שעמית סגל הוציאו ידיעה שנתניהו אמר שהוא פגש את סיסי 6 פעמים בשארם א-שייח, כך שהיו יחסים חמים. בוא נאמר שמצרים מבחינה ביטחונית ומהרבה הרבה בחינות גם בקשר לעולם נסמכה על ישראל בשנים האחרונות יותר מכל מדינה אחרת, ברגע שארצות הברית הפילה שם את המדינה
רגע, אני חייב להגיב משהו, שנייה, אני חייב להגיב, ואולי אני אסביר לך למה אני מתכוון שסיפור הצוללות הוא חרטה. בוא אני אסביר לך מה. כי כדי לקנות צוללות, מצרים צריכה כסף. עכשיו, אם את מקצצת למצרים בסיוע הכלכלי, האזרחי, אין לה גם כסף לסיוע הצבאי. זאת אומרת, ברגע שאת אפשרת לה את הכסף, נתת לה כסף לקנות צוללות בגרמניה, בסין, בפורטוגל, בכל מקום. זה לא חיבור בכלל. ישראל עבדה בשביל שיהיה למצרים כסף.
צביקה, תקן אותי אם אני טועה, ישראל יכולה לרצות שמצרים תהיה חזקה, ועדיין שלא יהיה בידיה נשקים.
אבל היא יכולה לקנות צוללת ממקום אחר, היא יכולה לקנות ממקום אחר צוללת, היו לה צוללות סיניות, היא הייתה יכולה לא לקנות מגרמניה, הייתה יכולה לקנות מסין, מפורטוגל, מטורקיה, מרוסיה, יש עוד מקומות שמכינים צוללות. אז אני לא נכנס לסיבה למה טוב לנו שהם קנו אצל הגרמנים, אבל זה רק מראה כמה אנשים, כמה לפני שנתיים במלחמה הפוליטית היו פה חסרי אחריות, כי הנה עכשיו פתאום מצרים היא בעלת הברית האסטרטגית החשובה שלנו, כן? כל אותם אנשים.
אבל גם אז מצרים הייתה בעלת הברית האסטרטגית החשובה שלנו. צביקה, שאלה. מה בעצם, דיברנו מה המצרים רוצים מאיתנו, ולמה למצרים היה חשוב ככה לארח את בנט. מה בנט ומה ישראל מקבלת מכל זה?
לא הרבה, אולי כניסה לסיני, אולי קווי תעופה, אולי הקלות במה שאנחנו מכנים נורמליזציה. בדרך כלל מה שישראלים מבקשים זה נורמליזציה, בדרך כלל מה שמבקשים ערבים זה ביטחון ויציבות. תמיד זה ככה, זה מאז תולדות ההסכם של ההסכמי השלום שלנו. אבל בהקשר הזה, יש עוד משהו שישראל יכולה לבקש, זה קצת סולידריות עם הסיפור של איראן. כי אני רוצה לומר לכם, גם להזכיר לכם ידיעה מהבוקר. יש דיווחים שאיראן צועדת לעבר פצצה יותר מהר מה שאנחנו חושבים. אני רק מזכיר שכבר אין מתקפות באיראן. משום בחודשים האחרונים אנחנו לא שומעים על כל מיני תקלות אלומות, כנראה שזהו.
הבטחו לאמריקאים.
יכול להיות.
אנחנו זוכרים את זה, זה ההבטחה הראשונה של יאיר לפיד. אין הפתעות.
אין הפתעות, אז אין גם הפתעות.
אין הפתעות.
לא, אין הפתעות ואין אין הפתעות. זאת אומרת, זה כנראה...
יכול להיות שאומרים להם, רוצים לעשות הפתעות, והאמריקאים אומרים להם, אל תעשו הפתעות, כי אנחנו רוצים להגיע להסכם. ברור.
ושוב, והאמריקאים לא תגידו שהם מתקדמים באיזשהו ערוץ בעניין של הסכם וינה. זה גם תקוע בהקשר הזה, כי איראן מקשיחה את העמדות עד לרגע מאוד מאוד קריטי. והנה גם זה נכנס לסיפור הזה, ולכן ישראל צריכה את מצרים. בסופו של דבר, מצרים צריכה הרבה יותר את ישראל מאשר ישראל צריכה את מצרים. מצרים צריכה אותה גם בקשר לארצות הברית וגם בלחימה, ואתם יודעים מה, ואני חושב שסיסי לדעתי קלט את העניין של ראש הממשלה צעיר וממשלה כזו מגוונת, ובא ואמר לו משהו שדובח אתמול בערבי, אני מבקש ממך לא לתקוף בעזה. בעזה יורים עלינו טילים, מעבר כרם שלום פתוח ב-98%, מנגנון, לא עלי אתכם, אבל יש מנגנון של פיקוח על סחורות שנכנסות בחומרי בניין שלא יגיעו למנהרות, והגיעו לאנשים פרטיים, זה מנגנון של האום, גם הוא שר בשבוע האחרון לראשונה מעט צוק איתן, חופשי חופשי והם יורים. ואני חושב שפה נכנסת הבעיה, סיסי בעצם מבסס את עזה כמקום שישראל לא תוכל יותר להגיע אפילו גם על הפרות קטנות, וגם על ירי טילים, ואנחנו ממולכדים פה בהקשר הזה, ותראו מה קורה, אני סופר את זה משבוע לפני רצח החייל, ועד עכשיו יותר טילים, והרבה הרבה יותר הקלות של הממשלה הזו.
אבל יכול להיות שההבלגה או ההכלה של הקלות ושל הטילים זה היה כחלק, כערכות לקראת הפגישה, ושעכשיו אחרי הפגישה אנחנו נראה איזה אולי יד יותר אגרסיבית, תגובה יותר אגרסיבית של צהל?
אני לא יודע, אני לא מכיר את הדמויות הפולות. אני מכיר את צהל ומה צהל חושב. צהל חושב שצריך מבצע. אתם שומעים את זה פה ושם שאומרים שיהיה מבצע. אבל אני חושב שיש מדינות החלה שהיא לא כחלק מעניין של הסכמה מצרית. יש לנו כמה ערוצי עבודה עם המצרים בעזה. אחד זה גם על ההסדרה, וגם בעיקר האסירים והשבועים, ואני חושב שפה סיסי יותר מקפל את בנט מאשר הוא הצליח לקפל את נתניהו, לדעתי, לפעמים שאני שומע בפגישה הזו. אגב, הם גם מאוד שמחים לזה שיש פה מרחב עבודה, זה לא לקפל.
אגב, תזכיר, אני ידעתי הממשלה הקודמת, ב-12 שנה האחרונות, לא אפשרו הכנסה של כוחות מצרים גדולים מעבר נתנו קצת חריגה. נכון, הייתה חריגה של כמה גדודים. זה שונה הפעם, לא שאני חושב שמצרים עומד לתקוף אותנו מחר, אבל זה שונה, זה שונה, הדרישה הפעם הייתה שונה, גדולה יותר?
אני לא חושב, היא הדרגתית, אני לא חושב, אני צריך לבדוק את סדר הכוחות, אבל אתה יודע שזה, אתם יודעים שזו התעלומה הגדולה שיש לנו עם מצרים, גם בעניין השאלה של הצוללות, למה מצרים צריכה צבא חזק? אז אני אצטט פה את עמוס גילת ששאל את הרמטכ"ל טנטאווי, בזמנו הרמטכ"ל של הצבא המצרי, שאחר כך גם היה נשיא זמני, הוא אמר, למה אתם צריכים צבא חזק? הוא אמר, תהיו חזקים, ופשוט תהיו חזקים, ואל תשאלו שאלות. כי כל הכוחות הללו מוכנים לרגע של חולשה. ואני חושב שגם המצרים, בתוכנית עבודה רחוקה, מבינים שישראל נחלשת, ויום אחד ישראל תהיה חלשה, הם גם מתכוננים לזה, חברים.
וצריך להגיד, אבל צריך להוסיף, גם יש כמובן את הסכר האתיופי וכולי, גם וגם את...
אגב, שם סיסי יוצא מאוד מאוד קטן. הוא מאיים במלחמה, הוא מאיים להטביע את הנילוס בדם. על הסכר שבונים לאתיופים, והם בונים את זה בלי לספור אותו. בלי לספור אותו, הם
בונים
אותו.
אגב, מי בונה את זה? מי בונה לאתיופים את הסכר? הסינים?
גם הסינים וגם יש שיתוף רוסי, גם אפילו קטרים.
בקיצור, הוא לא יכול באמת לפגוע, גם נשיא מצרים, זה כמו שליברמן בלבל את המוח בזמנו, כשהוא אמר, כן, כן, ליברמן, אנחנו רגילים לשטויות של ליברמן, אבל גם הסיסי יכול להיים, אבל כאילו, המשחק הופך להיות, וזה צריך להגיד, כי אנחנו כל הזמן שוכחים, יש פה מעצמת ענק, שנוקמת על 100 שנות השפלה, קוראים לסין, ואנחנו כל הזמן, היא כאילו ברקע, אבל היא שחקנית מאוד מאוד מרכזית, כי אם אתה מסתכל כל מר, אבן שאתה זורק במזרח תיכון ובאפריקה, אתה פוגע בתשתיות סיניות. אתה לא כל כך מהר תפגע בסינים, אתה לא תצא למלחמה כל כך מהר ותיכנס לקרב ולמאבק מול הסינים, כן? כוח כלכלי עצוב. מאוד מאוד מעניין מה שקורה.
נכון, רק עוד מילה אחת, יש גם מעצמה מושפלת שקראו לה בערבית אום דוניה, האמא של העולם, מצרים הגדולה, של הספינקס ושל הפירמידות, שמושפלת מזה שני עשורים על ידי הממשל הדמוקרטי, אובמה וביידן, וזה לא, אתה יודע, ובגלל זה הוא צריך שיסדרו לו, שיתנו לו כסף, כי מצרים כרגע, מבחינה כלכלית, ילודה והכל, לסיסי אין תוכנית יציאה מהסיפור הזה. זה סיפור עם סוף לא טוב בצעדים שהוא הולך עכשיו.
צביקה, שאלה נוספת, אתה דיברנו על מה הסיסי מבקש מעזה, מבקש מבנט בהקשר של עזה. מה בהקשר של הרשות הפלסטינית? בהודעה במצרית שיצא אתמול מהארמון, אז נמסר שהוא בהחלט מדגיש את הסיפור של פתרון שתי המדינות ולוחץ על חידוש תהליך מדיני. עד כמה זה משמעותי מבחינתם?
אני חושב שזה משמעותי כרגע, לפחות איך שהם שמים את זה. וזה אומר שקורה משהו. אני אזכיר שהייתה פגישה יחסית יוצא דופן לפני כמה שבועות בין סיסי, המלך עבדאללה, ואבו מאזן, שזה באמת היה, תשמע אחי, אנחנו באמת מחבקים אותך אחרי שנים של קיפאון, הסכמי אברהם, הרוח החדשה, טראמפ. אבו מאזן ניסה על כתפיים עכשיו, יש רוח גבית מהממשל של ביידן, זה מתבטא, גם סיסי רוצה להיראות, ראיתם שבאה ברכה מהבית הלבן על פגישת בנט הסיסי, מיד אחרי, על העניין הזה של המסע ומתן עם הפלסטינים, וגם ככה הוא יודע שהוא גם יכול לקבל את הכסף שלו, לא משנה מה הוא יעשה. אני חושב שהאופציה של מסע ומתן חוזרת לשולחן, למרות שאני אישית לא חושב שכרגע אבו מאזן זה מישהו אפשר לדבר איתו, או יש על מה לדבר איתו כרגע בעוצמה שלו ברחוב הפלסטיני, אבל מכל מקום זה עולה, זה קיים. לדעתי זו הייתה הסיבה של הפגישה אתמול. אם תשאלתי, זו הייתה הסיבה, ואחרי זה עזה, ואחרי זה סיוע.
אני מסכים, אני חושב ש... אבל אני יאמר כך, מכיוון שאני זוכר את המאמצים שעשתה גם המערכת הפוליטית הדיפלומטית הישראלית בוושינגטון וגם המערכת הצבאית שתעשו כדי לשכנע את האמריקאים להחזיר, לתת כסף למצרים, שלא משנה מה הם יעשו, אוקיי? יקנו בזה במבות, זה לא משנה, הם חייבים את הכסף הזה, וזה מה שקורה היום, ואנחנו נראה את אייפאק ואת כל השדולה הישראלית בארצות הברית עובדת עכשיו כדי לבטל את הסנקציות על מצרים.
בוא נחכה שסיסי יוזמן לבית הלבן, זה גם לא נעשה עד עכשיו.
טוב, הוא יכול להזמין את ביידן לשארם.
אולי הוא יוזמן לירושלים לפני שהוא יזמן לבית הלבן.
כן, אני זוכר. צבי חזקאלי, אני רוצה לאחל לך גמר חתימה טובה, ושתהיה שנה טובה עוד פעם, ותודה רבה על הדברים המעניינים.
תודה, תודה.
ועכשיו אנחנו הולכים למשהו אחר, אנחנו מדברים על הקורונה, הר עולה וכולי, המספרים, אתה זורק אבן כמו אתה פוגש מבודדים וכולי, ועל הדרך אתה שומע, אני כאילו נקלע לאוזניי, אפילו לא השמוע, פשוט ראיתי כתבות על חברה ישראלית, חברת קוד פארמה, שמפתחת תרופה, לא רק לקורונה, להרבה מחלות שמבוסס וירוסים, תרופה שנקראת קודיבר, והיא נמצאת לדעתי, תכף נדבר עם בעל החברה, מנכ"ל החברה, בפייס 2, שלב 2 של בדיקה, אם נכון, חתיכת הישג. שלום לציון עיני, מנכ"ל חברת קוד פארמה.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אז קודם כל, מהי התרופה הזו?
התרופה עצמה היא תרופה שפותחה כבר ב-2014, זה הגיע בעצם מרעיון של פיתוח של פרופסור אברהם לויטר מאוניברסיטה העברית. התרופה עצמה פותחה כתרופה להביא למוות של תאים של HIV, שיש בהם HIV, כתרופה ל-HIV, ואנחנו נדברנו בתרופה הזאת באפריקה, ועם התפתחות שהקורונה התחילה, שראינו את ההתפרצות ב-2020, במרץ, התרופה ניתנה לחולים בקונגו, ושם ראינו בעצם תוצאות ממש ממש טובות, שחולים שקיבלו את התרופה הראו החלמה מאוד מהירה. בעקבות זאת הרופא שם ביקש לעשות ניסוי קטן, והסכמנו לתת לו את התרופה, אנחנו חמקנו על כך. בזמנו גם ניסו כל מיני תרופות, לא היה ברור איזו תרופות הן כן מועילות או לא מועילות, ונתנו לו את התרופה, ובאמת ראינו תוצאות חסרות תקדים, החולים שקיבלו את התרופה שלנו החלימו בפרק זמן מאוד קצר, ולצערנו חולים שלא קיבלו את התרופה, הם כולם היו במצב מאוד קשה, הם רובם מוחלט מתוך 15 חולים שלא קיבלו את התרופה, 14 נפטרו. אז אנחנו הבנו שיש לנו פה משהו רציני,
בעצם זה תרופה, בעצם הבנתם פה שיש לכם תרופה שמטפלת בווירוס, אנחנו לא מדברים על אנטיביוטיקה, חיידקים, אנחנו, אתם בעצם, בעצם משחקים באותו מגרש שפייזר משחקים, על ה, כאילו, אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא מבין בהם, כי אז לצאת אידיוט, אבל RNA, כל הדברים הללו, כאילו, כי אני מבין מהתרופה שלכם, שהיא תהיה, היא בעצם היא רחבה מספיק בשביל לכלול הרבה מאוד סוגי וירוסים.
הרבה מאוד וירוסים, כן. מה שבעצם קרה, בעצם שאנחנו התחלנו את שראינו את התוצאות בקונגו, קודם כל, פייזר, מודרנה, וכל החברות הללו, יש להם חיסונים שם בסדר גמור, החיסונים הללו, אבל הם חיסונים. לנו יש תרופה, זה לצום. פה זה, שם זה מנה, אנחנו בעצם טיפול כאשר אדם חולה. ונכון עכשיו, עד כה לא נמצאה, כל העולם, כל הפרופות התרופות מחפשות בעצם פתרון לווירוסים. כשאדם חולה, הוא גם לא הולך תשכב בבית, ובתקווה שזה יעבור. ואין פתרון לווירוסים, כמו שאמרת, לאנטיביוטיקה, יש אנטיביוטיקה לחיידקים, לווירוסים אין מענה.
אבל רגע, אנחנו חייבים להתקדם. רגע, אז עכשיו, איך, מתי הבנתם שזה יכול לתת מענה לקורונה? מתי ניסיתם אותה?
וגם רק שאלה, קודיביר כבר בשימוש לגמרי אצל חולי
איידס? לא, דקה, אני אענה על הכל. בעצם כשראינו את התוצאות באפריקה, אנחנו עברנו את התרופה למעבדות VRL בלונדון, לראות בעצם בכלל אם יש, עם בחינה של מעבדה, האם זה עובד בתאים. ומה שעשינו זה על תאים של COVID-19, ואז ראינו תוצאות חסרות תקדים. הצלחנו להשמיד או לעכב את התרופה, התרופה הצליחה לעכב את הווירוס בין 90% ל-100% ב-24 שעות, זה תוצאות חסרות תקדים, ומה שבעצם עשינו, אנחנו העברנו, התחלנו ניסוי, מה שנקרא, ניסוי פאזה ראשונה, מפוקח, כל התוצאות כמובן מוגשות ל-FDA, הכל גם נמצא בקליניקל טרייאלס.גוב של ממשלת ארצות הברית, ומה שעשינו בעצם, אנחנו התחלנו ניסוי פאזה ראשונה, נתנו את התרופה בעצם לחולי קורונה, במצב רובם היה במצב בינוני, נתנו להם את התרופה, ורצינו לראות בעצם את הפעילות, האם התרופה באמת, כמו שראינו בתוצאות בקונגו, האם באמת היא עובדת כמו שקיבלנו את התוצאות שם, התוצאות היו חסרות תקדים, כל החולים שקיבלו את התרופה, אירוע החלמה בפרק זמן של בין 6 שעות ל-48 שעות בלבד,
זה מדהים, זאת אומרת, אם זה נכון, רגע, עכשיו אני עוצר אותך, אם זה נכון, עד כאן נשמע נפלא, אבל עכשיו אתם בשלב, מה שקרה פייז 2, מה זה אומר פייז 2, על מי מנסים, כבר לא על תאים, על בני אדם, על חיות, על...
את הניסוי על בני אדם כבר נעשה, הניסוי הראשון.
על כמה אנשים הוא נעשה בשלב הראשון?
בשלב הראשון עשינו 12, בברזיל עשינו 12 חולים.
ועכשיו בפייס 2 לאן זה הולך?
בפייס 2 זה בסביבות ה-150 חולים.
שהם בכל מיני מקומות בעולם, כלומר אתם ב...
כן, אנחנו הניסוי...
פיזור גנטי כאילו.
כן, הניסוי יהיה בישראל, דרום אפריקה, ספרד וברזיל. כל מדינה עושה כמות מסוימת של חולים, ה-CRO שלנו בעצם מחליט על כך. כמובן שיש שם קבוצות פלצבו, זאת אומרת... קבוצות של
תרופות דמה.
מה שאצלנו הכי חשוב זה בעצם שאנחנו רצינו בעצם בפאזה הראשונה אתה בודק גם את הבטיחות וגם את היעילות, אבל מה שאנחנו עמדנו על כך שרצינו לראות בעצם האם אנחנו עשינו בדיקה שנקראת PCR, זאת אומרת PCR quantity PCR, זאת אומרת זה עומס נגיפי כמותי, רצינו לראות באמת שהווירוס אכן יורד מרגע שהחולה מקבל את התרופה, את הקודיביר. והתוצאות היו חסרות תקדים, אנחנו ראינו את זה בצורה מאוד ברורה, שמהרגע שהחולה קיבל את הקוליביר, העומס הנגיפי ירד בצורה דרמטית. זאת אומרת, מבחינתנו, כחברה של מדענים ורופאים, זו הייתה החותמת, הגושפנקה, שבעצם התרופה הזאת יעילה ועובדת.
אז show me the money, כמו שאומרים, מתי אנחנו נדע, מתי זה הופך להיות,
כמה זמן יש שלב 2?
מתי אנחנו עוברים כאילו, כי הקורונה איתנו, אנשים פה בלחץ.
נכון, אנחנו מתחילים את הניסוי בשבועות הקרובים, אנחנו כבר ממש נערכים, זאת אומרת, כבר עוד אותו אנחנו מתחילים במיון חולים בכל המדינות הללו. הערכה שלי שהניסוי יתחיל בערך בעוד שבועיים שלושה, אנחנו כבר, יהיה לנו תוצאות ביניים ממש בפרק זמן של חודש
וחצי. זאת אומרת, האם אני מראיין אותך עוד חודש וחצי, אנחנו יכולים לדבר כאילו הלך לא הלך, או שזה עדיין לא מספיק?
הייתי נותן, תראה, זה מדע, אז הייתי מעדיף לקחת עוד שבוע, עוד שבועיים, אז הייתי אומר כן, חודשיים.
בסדר, בוא נגיד ככה, אני אומר ככה, אם הדבר הזה עובד, זה כאילו בשורה אדירה, זה פי מאה יותר גדול מאשר כל השטויות של...
אני מתקן אותך, אנחנו יודעים בוודאות.
לא, בסדר, אבל אתה צריך את האישור. אני אומר, יש פה אירוע גדול, אני שמח שאני הראשון, ראיינו אותך בארץ כבר? מישהו ראיין אותך? זה הרעיון הראשון? תזכרו,
רעיון
ראשון עם ציונני, הלוואי שתצליח, הלוואי שתביא מזור לכל העולם עם תרופה, כי אם יש תרופה לא צריך ניסיונים, לוקחים תרופה.
זהו, אבל צריך לדבר על זה.
אבל התרופה הזאת, לפי מה שאני מבין, היא טובה גם לשפעת, כל ה...
אז לא, אז תגיד, אבל אם יש תרופה, אז באמת, האם הציפייה היא שאנשים, התרופה אמורה להחליף את החיסון, ציון?
לא חושב, זה גם...
תראו, הבעיה בחיסונים זה דבר מאוד חשוב לציין. החיסון עוזר, אוקיי? הבעיה שיש אלפי מוטציות. כולם מדברים שיש דלטה ודלטה כן. פלוס ומו.
אפסילון,
אלפי מוטציות. והבעיה, מה שנשאל היום, האם החיסונים האלה עובדים על המוטציות? ככל שהדונון הזה כמובן לא עובד על כל המוטציות, חייבת, תרופה חייבת לבוא. אנחנו מאמין שכמו שיש היום אנטיביוטיקה לחיידקים, הקודיביר יהיה אנטיביוטיקה של ה... וירוסים, ואנחנו נביא את זה כמה שיותר מהר.
אמן, אמן, יש פה מישהו שלא אומר אמן על הדבר הזה, שתהיה לך בהצלחה.
אנחנו נביא את הבשורה.
תביאו כסף מצידי זה, אבל תביאו תרופה, כי נשבר לנו, כן? ציון עיני, שיהיה לך שנה טובה, גמר חתימה טובה.
תודה רבה.
ובהצלחה רבה רבה, והלוואי שהבשורה תצא מישראל. אמן, אמן, ואנחנו, ועוד יותר מזה, שאנחנו ראיינו אותו ראשונים.
וזה גם יהיה ממש נחמד בעיניים, גם כאילו אנחנו נהיה חלוצי החיסונים, וגם חלוצי התרופות, זה ממש שאנחנו אור לגויים, אני חושבת שזה יבסס ולקראת ככה השנה החדשה הזו אווירה שאני מאמצת.
אמן.
עוד חודש וחצי, חודשיים, אנחנו נבשר לכם חדשות.
אמן.
בהצלחה, ציון.
לכו לעבוד, ציון. לכו לעבוד, לכו תביאו תוצאות, ציון.
אנחנו בעבודה. אני עכשיו בדרך לבית החולים פה בארץ, לפגישה עם הצוותים, אז כן.
יאללה, אז יאללה, שיהיה שנה טובה. אמן, אמן. תודה רבה.
תודה רבה לכולם.
חזרנו ברגעים אלו ממש בבית המשפט המחוזי בירושלים, מתברר שעד המדינה אילן ישוע היה שטיח גם של אביגדור ליברמן, ושל בניו, ושל גנים וכולי וכולי וכולי, אתם מוזמנים.
אני אבליג על השימוש במילה שטיח.
אז לא נקרא לזה, את יודעת מה, אני חוזר בי מהמילה שטיח. אילן ישוע היה מאוד מאוד זמין, נעים, לבבי, ומוכן לדרישותיו של שר הביטחון דאז, מעריץ וכולי וכולי וכולי, זה מתווסף אחרי שגלנו את זה על אבי גבאי ועל בוז'י הרצוג וכולי. מה שמורה את השאלה, אנחנו במהלכו של המשפט הכי חשוב בתולדות הדמוקרטיה הישראלית, משפט שבזה תסכים איתי, השפיע על תוצאות הבחירות בוודאי, יצר את המשבר הפוליטי הגדול, פירק את הימין וכולי, ומה מתברר? מה מתברר? מתברר שטובי החוקרים במשטרת ישראל. וטובי הפרקליטים, לא שהם טובי הפרקליטים, אבל ככה נהוג לומר, טובי הפרקליטים וכולי, לא רק שהם שכחו תאגידים וכולי וכולי, לא רק שהם תקנו את כתב האישום כמה וכמה פעמים כבר, הם לא בדקו קווי חקירה כמו שאמר השופט ברם, ועכשיו הם רוצים השלמות חקירה. חקירה, אני מזכיר לכם, אחת הגדולות בתולדות המדינה על אישום תקדימי, ואני טועה, זה הרמה של האנשים? על הקו נמצא עורך דין מאיר ארנפלד, הוא חבר שלי, גילוי נאות, הוא לשעבר ראש מחלק חקירות ביחה הוא היה ב-433, ובזמן אמת הוא יודע, הוא יכול להגיד לך, אמרתי לו בבית כנסת, אמרתי לו, מאיר, מאיר, אתם תופרים את הבן אדם, אתם רודפים אותו, לא הוא, כאילו מי שעשה את זה. הוא אז אמר לי, לא, הכל מקצועי. עכשיו אני שואל אותך, מאיר, זה מקצוענות להתחיל לחקור את, לא, לא, לא לבדוק קווי חקירה, לא, לא, לא לבדוק את הדברים האלה, ואז אתה מגיע למשפט, פתאום מתברר לך שכל הפוליטיקה הישראלית הייתה חברה של אילן ישוע?
רגע, רק להגיד שהמשפט הוא לא על האם היה חבר של אילן ישוע או לא היה חבר של אילן ישוע, אלא האם היו יחסי שוחד בין אילן ישוע לבין פוליטיקאים אחרים.
אני מזכיר שהפרקליטות דיברה בהתחלה על סיקור אוהד, כן? זה ככה זה התחיל. שלום לעורך דין מאיר ארנפלד.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לגבי החברות, צריך לעבוד על זה.
כן. נעשה סדנה ביחד. אין בעיה. סדנה לזוגיות. כן.
כן, נראה שהתיק הזה הולך ומסתבך, ולא הולך לשום מקום. בואו נזכיר, יש פה 333 עדי תביעה, אנחנו עדיין לא רואים את הסוף של העדות, של החקירה של עד, של אילן ישוע. כמו שזה נראה מהצד שלי היום, אני חושב שאפשר לעשות סיכום בצורת שורה תחתונה, סאבטקסט.
כן.
כל ההתמשכות הזאת והמריחה הזאת היא לא באשמת בית משפט, היא באשמת הפרקליטות. אנחנו מגלים כרגע את כל החורים בתזה או בסיפור שהפרקליטות ניסתה לספר במסגרת סתיו הישום. אין לי ספק שזה רק ילך והתגבר בהמשך. למה אני מתכוון בתזה? הרי הפרקליטות, מה היא טוענת למעשה? היא טוענת שהעדות של ישוע אין לה שום חשיבות, או החשיבות של הישולית לכל מה שקשור ביחסים השוחדיים בין נתניהו לאלוביץ'. מה שקרה, ואנחנו ראינו את זה בדיון שהתקיים לפני הפגרה האחרון, לפני מספר חודשים, בית משפט בעצם בעט אותה מכל המדרגות, ומתכתב יותר עם התזה או הגרסה של ההגנה, שטוענת למשל שיכול מאוד להיות שהיה פה שוחד חד צדדי. דהיינו שנתניהו לא ידע למעשה שהיו פניות או לא היה מעורב בזה באופן פעיל לאלוביץ', ולעומת זאת אותם פניות שנעשו לישוע מצידו של ביבי הם במסגרת הנורמה.
אז אני רוצה לכן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה הרי היית, אתה מכיר את, את המגרש, גם היית כדור, גם היית דשא, גם היית שער, וגם היית קו 16, נכון? אתה מכיר את המגרש, חוץ מלהיות עבריין, היית בכל התפקידים. צודק? אתה עורך דין, אתה חוקר, אתה שוטר, נכון?
לגבי עבריין עדיין עם התיישנות, אבל כן, בגדול כן.
אז אני שואל אותך שאלה. בסוף באים חוקרים, והם מתעסקים בליבת העשייה העיתונאית, מה שיקרא כתבי היחסים שבין יועץ התקשורת ובין פוליטיקאים למולים וכו'. ואף אחד לא חושב שצריך כאילו לבדוק את זה מסביב, כאילו לראות בהשוואה לאחרים. כלומר, באים ולוקחים את התזה של אילן ישוע, כי הרי זה התזה, הוא בא איתה לפרקליטות, וזה התזה שהוליד עוד גיל דיווייץ בכתבה שלו בארץ וכולי, ואז הם באים והם לא בודקים קווי חקירה אחרים, ככה זה עובד? ראיית מנהרה כזאת, אנחנו נלך, נגיע לבית משפט ואז אחר כך נתקן, נעשה השלמות חקירה, נפרק את הדמוקרטיה הישראלית, נגרום לבן אדם שקוראים לו ירד סגל, להפסיק להאמין בכלל בצדק במדינת ישראל, להיות מיואש מזה?
כל מה שאמרת נכון, רק לגבי הייחוס, אני מזכיר שבחקירה הזאת, כמו בכל חקירה עם עד ציבורי מהסוג הזה, התיק הזה מנוהל למעשה בפקטו, דה פקטו, על ידי הפרקליטות. כל פיפס שנעשה שם זה באישור או בהנחיה של פרקליט. אנחנו רואים פה בעצם את התוצאה של ריצת האמוק להגשת תו אישום. כשעוד פעם אני חוזר על הדברים, יש הרבה מאוד חורים שלא נתנו עליהם את הדעת בפרקליטות כשנוהלה החקירה.
עורך דין ארנפלד, שאתה מדבר, סליחה שאני מפריע, ושמדבר על ריצת אמוק להגשת כתב אישום, אז החקירה של התיקים האלה לקחה איזה 3 או 4 שנים, זה נחשב, אני שואלת באמת, ביחס לתיקים אחרים, זה נחשב ריצת אמוק לכתב אישום?
אני חושב שאם יעשו איזשהו סיכום של כל פעולות החקירה, עשרות אלפי פעולות החקירה שנעשו בתיק הזה, מה בסופו של דבר מתנקז להשתלשלות שמתוארת בכתב האישום, אתה מביני, שלחו להרבה מאוד כיוונים אחרים, או שלא באו לידי ביטוי, בסופו של דבר, בתשתית ראייתית, שנכנסה לעובדות צו האישום. אני לא בא פה בטענות למשהו, אני חושב רק שהייתה פה ריצת אמוק, מבלי לבדוק כיוונים מאוד מאוד משמעותיים, כמו למשל, התזה שהיא הייתה ברורה לכל מי שקצת תסתכל מבחוץ על ההתנהלות של התיק הזה. התזה של ההגנה. התזה של ההגנה, מה אומרת הרי? ששוב, אני דיברתי על זה קודם, אבל למעשה אין פה יחסים ששוחדים גם אם נתניהו למעשה קיבל סיכום חיובי, זה לא כתוצאה מה... אני אומר, גם נניח אם אכן היה פה סיכום חיובי, קודם כל זה במסגרת הנורמה, ועכשיו ההגנה מביאה אינדיקציות לזה, ודבר שני, זה היה ללא קשר וללא שום קשר סיבתי לתמורה שכביכול ניתנה לבזק, לאלוביץ'.
טוב, אבל צריך להגיד שהיה רק עד אחד עד עכשיו, אז אנחנו לגבי הקשר הסיבתי. כן, אבל הקשר הסיבתי אמור להגיע מהצד אחרי עדים נוספים, אני מעריכה.
אבל הסיפור של, הרי כמו שאת הולכת, נגיד, את מעמידה לדין אותי על שוד בנק. את לא יכולה לבוא להגיד, שדדת הבנק עם זה, אתה מביא, שדדת הבנק ביום חמישי במקום הזה.
בסדר, אבל אנחנו רק כאמור, רק עדין על ישועית בינתיים. יש עוד הרבה עדים שצריכים להשאים את התמונה.
אני מסכים, אבל
אילן... אני
כן, אני ממהר לפסוק מדבר אחד. אני אגיד לך משהו, לא. אבל אני אמרתי את זה בזמן אמת, לא. אני ארבע שנים צועק את זה.
נכון, אז לא משנה מה היה קורה במשפט, היית חושב שהוא חור.
לא, לא,
אני באתי... היא הנותנת, אני חושב שמה שאת אומרת, בסופו של דבר, מתכתב גם עם בית המשפט, עם האמירות של בית משפט. הוא שלח את הפרקליטות לפני שלושה חודשים, כמדומני, בדיון שלפני הפגרה, הוא קיבל את הטענות של ההגנה. לכו, תתחילו ללמוד את החומרים שעליהם עברתם. תתחילו ללמוד אותם, ואולי להפיק מהם ראיות שיתמכו בהגנה.
תגיד, מה אומרים במשטרה? אני בטוח שאתה מדבר עם זה. מה הם חושבים?
עכשיו, יותר מזה, אני מזכיר לכם גם את האמירה, לא אמירה, אבל כך זכור לי, שבית המשפט נדרה מהתשובה של התובעת שם, לשאלה שהיא נשאלה, על ידי בית משפט, למעשה, האם הועברו להגנה, לצוות ההגנה, כל החומרים הרלוונטיים, ותשובתה הייתה, אני לא יודעת, אם אני לא טועה, ואני לא זוכר את הציטוט במדויק, זה אמירה מדהימה. מה שאומר, אם צריך לעשות שורה תחתונה, שוב, בית המשפט לדעת, לטעמי, מתכתב לפחות בשלב ההתחלתי מאוד מאוד הזה, עם התזה של ההגנה.
כמה שנים זה יימשך עכשיו? אם זה נמשך עד הסוף? אני שמעתי היום, שמעתי את מר דרוקר מדבר על 10 שנים. כמה לדעתך?
כך את רונל פישר. כן. מדברים נדמה לי על 7 שנים.
אוקיי.
וגם כי אנחנו לדעתי עוד לא בסוף ההתחלה במשפט הזה. אני חושב שאפשר להשליך מהמשפט של פישר למשפט
הזה.
להתנהלות במשפט נתניהו.
אגב, אפשר להגיד בשני המקומות, הפרקליטות כושלת, כושלת, אתה לא מצפה מאנשים שמקבלים כאלה ספולטיבים על אותם מקצוענים שישלחו אותם תקן כתבי אישום, שעוד לא הגישו את כתבי אישום נגד התאגידים, בניגוד להוראת, כאילו, לעשות חקירות, השלמת חקירות, יש להם הוראה של פרקליט המדינה, הם לא צריכים את בית משפט, אבל גם על תאגידים הם צריכים להעמיד לדין בהוראת פרקליט המדינה, הם עדיין לא העמידו אותם לדין, הכל חרת, אתם יוצרי, אני רוצה לומר לך, ואני פונה פה ואני בטוח שיש הרבה חוקרי משטרה וטובים בפרקליטות, תגידו תסתכלו לנו בעיניים ותגידו שאתם עומדים בגאווה היום אחרי שאתם רואים פה, פירקתם פה את הדמוקרטיה הישראלית, הלכתם למשפט ותראה איך זה נראה, בסדר, זה היה לפני יום כיפור, אני מוציא את כל החרה שיושב לי על הלב.
תראה, אני מקבלת הכל בחמלה.
מאיר יודע שאמרתי את זה לפני,
מאיר,
אמרתי את זה בזמן אמת, אמרתי את כל הדברים האלה, אמרתי.
אני רק רוצה להגיד...
ואפילו דמת.
נכון, אני דומע, אתה יודעת למה אני דומע? לא בגלל ביבי, לא אכפת לי מביבי. אני דומע שבמדינת היהודים, בחלום הדורות, יש התנהלות כזאת. אני בא מבית של עורכי דין. מה שהם עושים, הם מבזים את הצדק, הם מבזים את המשפט, אין לי טיפה כבוד ויראה אליהם.
ואני מזכיר לך שאני ואתה חלוקים במהות על כל מה
שקשור בנתניהו. הוא לא אוהב ביבי. הוא לא אוהב, בסדר, מותר לך.
אבל בעניין הזה אני חושב שהדברים לאט לאט...
טוב, עכשיו תקשיב לנו לרעיון הבא, תקשיב, כי אנחנו מדברים על מלחמת יום כיפור, ועם האלוף בריק, אז שווה לך להקשיב. עורך דין מאיר ארנפלד, שנה טובה, גמר חתימה טובה. ועכשיו אנחנו עם האלוף במילואים יצחק בריק, לשעבר ראש נציב קבילות חיילים בצהל, אבל יותר משהו נציב קבילות, יותר מזה, מהאדם שמזהיר אותנו, השכם והערב, מפני המלחמה הבאה. בריק הוא אחד האנשים שנלחמו במלחמת יום כיפור, שאנחנו מציינים עכשיו 48 שנה להתרחשותה. הוא היה מפי מילואים בגדוד שריון 113 שנלחם באוגדה של ברן. שלום בריק.
שלום שלום.
אז אני מניח שיום כיפור הוא מעבר ליום היהודי המסורתי, בשבילך הוא תמיד זיכרונות קשים.
זאת נקודת מפנה, לא רק בשבילי, בשביל כל עם ישראל. במילים פשוטות, נכנסנו למלחמה הזאת ברגל שמאל, יצאנו מלחמת ששת הימים בתחושת אילאות, שאנחנו הכי טובים בעולם, הכי חזקים, ולא מתכוננים למלחמה הבאה, לא מוצאים לקחים, כמו למשל רכישת טילי התנוטט נגד טנקים, כמו למשל טילים נגד אווירונים, שאנחנו לא ממש מוכנים, וחוטפים את מכת חיינו בשלושה הימים הראשונים, ובהחלט פה מדינת ישראל עוברת שינוי, כל פעם מזכירים שחרס וחלילה שלא נחזור לטראומה של מלחמת יום הכיפורים, ואני אומר לכם, לכל עם ישראל ששומע אותי, הטראומה של מלחמת יום הכיפורים זה טיול בגן לעומת מה שיקרה כאן במלחמה הבאה. לא למדנו לקחים, לא התכוננו, בכל המובנים. אנחנו תמיד חוזרים לאותם מצב של הדישות, אנחנו שומעים פרשנים, שמיישרים קווים.
אנחנו, הם לא פרשנים, הם דוברי צהל, עיתונאים בהם, יכולים לשים מדים ולשבת באולפנים. לא שמעתי מילד, מעבר לאחד, אולי יוסי יהושע פה שם, כמעט אין ביקורת. אבל אלוף בריק, אני שואל אותך, מה קרה לנו? מה, אנחנו תמיד נלחמים את המלחמה הקודמת? אנחנו, מה הסיפור? למה כל כך הופתענו? למה, אני מניח, אתה ידעת, הרי דיברו על קו בר לב לפני, אריק שרון וטליק התנגדו לזה, ובכל זאת, הנה, ביום המלחמה, אנשים נלכדו במעוזים, חטיבת ירושלים, שהייתי חלק ממנה, גם אבא שלי.
זה מאוד פשוט, תראה, אני גם נלחמתי בששת הימים. זה היה באמת ניצחון ענק. אנחנו יצאנו, זה הקצונה הבחירה בצבא ואחרים, בתחושה עילאית שאנחנו הצבא הכי חזק בעולם. שאין שום סיכוי בעולם. שמישהו יצא נגדנו מלחמה. שכיחות, יהירות, אלבומי ניצחון. אנחנו אפילו לא לומדים לקחים, ולקחים לא לומדים רק מקרבות שנכשלים בהם, גם צריך ללמוד לקחים מקרבות שמצליחים בהם, ואמרתי את זה קודם. אנחנו לא לומדים שהטילי סדיר, טילי נונטט, יעשו לנו שמות, והם עשו לנו שני אנשים עם מזוודה, בוגרים בין טנק, בוגרים אותו. אנחנו התכוננו מלחמה של העבר, מול טנקים, לא מול טילים, והמודיעין ידע את זה. חיל האוויר התעסק עם הלחמה שעברה, ולא היה מוכן לכל מה שהוא חטא בימים הראשונים, שמטוסים רבים נפלו כמו זבובים, והם לא נתנו לנו סיוע לאורך כל המלחמה. משה דיין יושב מול התעלה, שכל הצבא המצרי כבר פרוס, שהצבא הסורי פרוס, והוא אומר בקולו, משה דיין, שר הביטחון, אין שום סיכוי בעולם שהם יצאו נגדנו למלחמה ויעברו את התעלה, כי הם לא יעזו לצאת מול הצבא שלנו. אנחנו מרתיעים אותם, ניצחנו אותם בגדול, והנה שבועיים לאחר מכן, הכל קורס.
אלוף בריק, כן. אבל השאלה היא באמת, איך אחרי הטראומה הזאת, ובאמת הייתה טראומה ביום כיפור, אנחנו עדיין לא לומדים את הלקח, כלומר, איך אתה מסביר את זה שאנחנו 48 שנים אחרי, ואתה נמצא באותה נקודה של המטריע, של העומד בשער,
הקאטו הזקן שלנו.
והעובדה ש... כלומר, יש תחושה שאתה בתרבות הצהלית לא היית, והביטחונית לא הייתה הפקת לקחים. זה עניין של זמן או שזה עניין של תרבות פשוט של סמוך?
זה תרבות ארגונית, קלוקלת, שאם את עוקבת אחרי מלחמות ישראל, לא לומדים לקחים וחוזרים על אותם שגיאות ולעיתים הרבה יותר. אני אתן לך רק דוגמה אחת קטנה שקורית היום, ואתה לא מאמין, אתם לא מאמינים איך היא בכלל נוצרה. מדינת ישראל, בניגוד למלחמות העבר, שחלקם היו קשות מאוד, חלקם פחות, עומדת מול איום קיומי שמעולם לא עמדה. אנחנו מדברים על מעל 250 אלף טילים ורקטות שמסובבים את מדינת ישראל 3,000 ביום, ואתם שואלים, הרי הם התחילו להקים את המערך הזה לפני 15 שנה. אנחנו התעסקנו במבם, במערכה בין המלחמות, ונרדמנו בעמידה. איך זה יכול להיות שהמן לא התריע? איך זה יכול להיות שלא הכנו את העורף למלחמה הזאת? הרי בניגוד למלחמות הקודמות שאנשים נלחמו בחזיתות, עכשיו העורף, האזרחים, 10 מיליון תושבים, יחטפו 3,000 טילים רקטות כל יום, רק על תל אביב כל יום 100 טילים, ברשקים של מאות קילוגרמים. ואנחנו לא מוכנים.
אני אגיד לך למה אנחנו, אבל אנחנו לא מוכנים, אתה יודע פה בריק, אני אגיד לך יש פה עוד משהו, הרי אני תומך גדול ברעיון שלך לחיל טילים, אני כמוך חושב שזה נחמד מאוד שיש F-35, ואם הטייס לא יכול להגיע לבסיס, כי בדואים עוצרים לו את הרכב, אז מה זה שווה שיש לך 100 מיליון דולר מטוס, אתה צריך כאילו לתת, עדיף שיהיה לך 6,000 שוטרים, כן, שיפתחו את הדרך, אבל אחרי שאמרנו את זה, יש פה גם עניין מוסרי, הרי מול הטילים האלה, הרי הדבר המתבקש זה את המחשבה שנגיד של זוכה פרס נובל אומן, כאילו תחזיר טיל בטיל, הם יודעים שאתה לא תחזיר להם את הטילים לתוך המקומות, שאתה תשלח מטוסים לעשות אש מנגד, לא יודע מה, הקש בגג. לא, אין פה גם שאלה ברמה
לא,
ש...
לא, תשמע, הטילי קרקע לא מיועדים להקש בגג ולא לאוכלוסייה. הטילי קרקע שאנחנו היינו צריכים לרכוש מזמן, מיועדים לפגוע במטרות אסטרטגיות, מטרות מערכתיות וטקטיות שלהם. למשל, משגר טילים שלהם יורה טיל עבר ישראל, הטיל שלנו ישוגר לעבר הירי, תוך מספר דקות הוא בתוך המטרה, לא כמו מטוס, שצריך להמריא, צריך להגיע.
מסכים, כלומר אוטומטי, זה לא משנה מאיפה זה נורא, הוא מקבל המקום. זה מה שאומן אמר.
זאת מערכת מודיעין שמזהה את מקום הירי, ואוטומטית זה מגיע כהנחיה למשגר.
טוב, תשכנע את הפצר ואת המשפטנים במדינת ישראל שמותר דבר כזה, אבל אתה צודק, תשמע, בריק, אני כמובן אמשיך, אנחנו מדברים, וגם במקומות אחרים, אני מצדיע לך, קאטו הזקן שלנו, אני אומר את זה בתור... אני לא אגיד את זה, אני מפחד מאוד, אני רועד על נשמתנו, וכדאי שנתעורר, תודה רבה.
אבל בואו נסיים את השיחה כן. באיחולים, שנה של טובה, שלום, בריק, ויציבות, וביטחון לכולם.
אבל זה, כן, אבל צריך להתכונן.
אבל הרוצה, צריך...
הרוצה בשלום יתכונן למלחמה.
בריאות, נכון. ושלום.
תודה, טל.
וגמר
תל.
חתימה טובה,
ערל. כולם, עורך מסכבי, עזב נבוא, מעין לביטי נמצאות, בן אדם, מכן קדוש ורון שאין, כולם היו טובים, ולהתראות, ביי, 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 ביי.